ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו מבקשים היום להתחיל ולסיים את פרק א', הפרקים בדרך כלל הם קצרים, ונדמה לי שאחרי מה שהעבודה שעשינו, אני אומר, להבין את הרקע ואת התקופה, אז היכולת שלנו ללמוד את הדברים בצורה מסודרת הוא כמובן הרבה יותר קל, הרבה יותר פשוט, אנחנו מבינים במה הכתוב מדבר. ככה, הפרק שלפנינו מכיל בתוכו שלושה עניינים. שלושה עניינים יש בפרק א' בספר עזרא. הדבר הראשון זה הכרזת כורש, שאנחנו נתמודד עם העניין הזה היום, נבדוק את המקבילות שלו במקרא, איפה הוא מופיע ומה קורה איתו. הדבר השני זה עליית בני הגולה. זה הדבר השני, זה עליית בני הגולה. והדבר השלישי, החזרת כלי בית השם למקומם. אלה שלושת הנושאים שבהם אנחנו מבקשים, אלה שלושת הנושאים אנחנו מבקשים ללמוד אותם היום. אלה שלושת הנושאים של 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 פרק א'. עכשיו אני משתמש בעובדה, מנצל את העובדה שלמדנו במשך שני שיעורים את הכותרת של הספר, ומשנת אחת לכורש מלך פרס לכלות בר השם מפי ירמיה, עד כאן עסקנו בעניינים הללו. העיר השם את רוח כורש מלך פרס ויעבר קול בכל מלכותו וגם במכתב לאמור. שימו לב שהסיום של הפסוק הוא מעניין. זה כמו שמישהו יצלצל אלינו היום ואני תשמע, שלחתי לך מייל וגם אני שולח לך אס-אמס וגם אני מודיע לך בצורה כזאת וכזאת. זאת אומרת, הוא מעביר קול בכל מלכותו וגם הוא שולח מכתב. כנראה, וכך אומר מלבי, שזאת הייתה צורת העברת הידיעות. אני חושב שפעם בישיבה הבנו שיעור על קשר בתקשורת במגילת אסתר. זאת אומרת, שולחים רצים לפה ולשם, זאת אומרת, יש איזה נקודות מעניינות, זה לא רעיון שלי, רעיון שגנבתי אותו מהרב רפי פוזן. אז כאילו שכללנו, נדמה לי שכך פעם למדנו במגילת אסתר. אז כפי שאמרנו, אחרי כל המבואות כולן, אנחנו עומדים פה סביב שלושה נושאים בפרק שלפנינו. הכרזת כורש, עליית בני הגולה, החזרת כלי בית השם. עכשיו, מעבירים קול במחנה ויש גם מכתב. אומר המלבי שהביטויים הכפולים הללו שהכריזו כן בקול, במאמר מוסגר, אם אתם משתמשים במקראות גדולות, מה שכתוב אבן עזרא, זה לא אבן עזרא, זה רבי משה קמחי, אחיו של הרד"ק. אז בין הדבר ידוע, זה לא איזה חידוש שאני מחדש.
למה הדפיסו את הכתב?
מה?
למה
תפסו את זה? לא, יש מסורות, גם יש לך משל רש"י על הגמרא בנדרים, שידוע שזה לא רש"י, ויש כל מיני, יש לך ריטווה לבבא מציע, שזה באמת מישהו אחר, יש כל מיני כאילו דברים שמשתרשו, אבל כך ידוע בשם הלומדים למיניהם. אז אומר המלבי, שהכריז את זה בכל וגם נתן פקודה במכתב, כי פקודה בלא מכתב יוכלו לשנותה. יש בזה פסיכולוגיה. נתת פקודה, כולנו מכירים את זה בצבא, אתה כן יוצא שבת, לא יוצא שבת, סבתא שלי, דודה שלי, הוא אמר, א', זה נהיה ב', אבל אם זה כבר כתוב, זה כבר נהיה הרבה יותר מסובך. אז ממילא פה, ההכרזה הזאת, היא בכל מלכותו וגם במכתב, אבל כתב אשר נכתב בשם המלך, לא היה אפשר לבטל בדתי פרס ומגל. וממילא אנחנו מבינים את הדגש בפסוק א', שזה ויעבר קול בכל מלכותו וגם במכתב לאמור. עכשיו תראו את הביטוי המיוחד, מה זה העיר השם את רוח כורש מלך פרס. העיר השם, מה הוא ישן, קדוש ברוך הוא העיר אותו, נתן לו איזושהי הערה או משהו כזה. אומר הרלב"ד שהמשמעות של העניין העיר השם את רוח כורש, הוא אומר, ידמה שהראה השם יתברך בחלום לכורש זה העניין ובו ציווה. זאת אומרת, כורש פתאום חלם על העניין הזה, שהקדוש ברוך הוא נותן לו מנדט לעשות איזה איזושהי מהפכה, ובו ציווה הוא לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה, והדמה שראה בחלומו שאמר לו השם יתברך כי הוא נתן לו כל ממלכות הארץ ולזה ציווה לבנות לו בית בירושלים. זאת אומרת, אומר הרלב"ג שכל הדבר הזה היה איזשהו מראה נבואי בחלום, פרשת שבוע, יעקב, חלום, לילה, נבואה, ארץ ישראל, חוץ לארץ, כל הדברים הללו הם בצורה מיוחדת. רש"י מסביר מה זה העיר, רש"י אומר מלשון רצון. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עורר בו את הרצון הפנימי לבוא ולעשות את, את העניין הזה, שיש פה איזושהי השפעה מיוחדת. אני חושב בכלל שאנחנו כבני תורה, כאנשים שעוסקים בתורה, יודעים שהנקודה הכי משמעותית בחיים זה לעורר את הרצון. אם אתה מצליח, אם אתה מצליח לעורר את הרצון, אז עשית דבר אדיר. אתה פורש למי, הצלחת לעורר אצלו את הרצון ללמידה, לשקידה, לעמל של תורה, אז כבר לא נפקמינה עוד עניין או פחות עניין, הוא מצוי בתוך כל, בתוך כל המהלך הזה ובתוך כל העניין. נקודה נוספת או נקודה אחרונה אולי בפסוק הזה, כי תכף אנחנו נגיע לדברים מעניינים לא פחות, מה נראה לכם שם המשמעות כורש? זה אומנם רחוב פה בירושלים, לא רחוק מחומות העיר העתיקה, אבל מה זה השם הזה כורש? כורש וחף. אז הגמרא במסכת ראש השנה, אומרת, בדף ג' עמוד ב', כשהגמרא עושה חשבון מלכי גוי ומלכי ישראל, שהיה מלך כשר, ולכן קוראים לו כך, מה שנקרא היפוך אותיות. כורש וכשר, אם אתה מוריד את הבא, שהיא בדרך כלל עוזרת לה לנו. מה זה? כושר. אז טוב, הוא רוצה להפוך אותו לאחד מהיישוב הישן ולקרוא לו בשם הזה.
מה זאת אומרת? הוא מלך גוי.
הוא מלך גוי, אבל מלך גוי שנותן מנדט לעם ישראל לבנות בית מקדש, הוא חתיכת יש, הוא כשר, הוא מלך טוב.
מהדרין בד"ץ.
מה זה?
מהדרין בד"ץ, הוא עושה את חלק.
מה זאת אומרת?
הוא מחמיר
עורך הפורש, בסדר. בכל מקרה, תסתכלו רגע במקום מספר אחד, משנת משה. זה ספר שאני מאוהב בו, זה יהודי שהיה רב של פרמסקץ, וקראו לו רב מוישה בלוי, והוא היה יהודי הונגרי, אני חושב, גאון עולם. בספרים שאם לומדים בישיבה, אם אני זוכה ללמד אגדת אותה למסכת הנלמדת, אז אני גונב ממנו שומן כזה חבל על הזמן. יש לו הפניות בכל מיני מקומות. אני לא צריך שהוא יקרא אותי למערשה, אדם קטן כמוני יודע להגיע, אבל הוא היה בקיא, וזה בעידן שלפני המחשב, ובישיבה יש מעט חשבתי, אני יודע שהוא נפטר לפני 10 שנים, ושמו היה משה בלוי, ואני חושב שחתנו היה מועמד במיות רב ראשי לצה"ל, שם מפורסם, היה הרבה שנים ברבנות הצבאית. אז הוא מעיר על הגמרא הזאת בראש השנה במקום מספר אחד, אך תרשסת, כורש שמלך כשר היה. כתב על זה בחידושי הגדות מהרש"א כאן, ממילות הפוכות. יש בתנ"ך מילות הפוכות, כסף, כבש, שמלה שלימה, והתרשסת על שם מלכותו. היה גם במה שכתוב על זה בספר שער בת רבים על התורה, אני אפילו לא זוכר מי חיבר אותו, מכיר את הספר, וזה לשון השלה, כורש מלך פרס, עכשיו אני לא נמד חיל תורת הניסר, בחוץ יורד גשם אפשר קצת זה, אבל תראו מה שהוא כותב פה, נתגלגל בתבי עבדו של רבן גמליאל, וזה הסוד רמוס במשנה במסכת ברכות, שאמר רבן גמליאל על תבי עבדו, כשר היה, אותיות כורש עד גן והיין שם. זאת אומרת, משהו על גבול המיסטיקה, אבל אנחנו מבינים שזה זה מלך, זה משהו מיוחד, זה לא כן.
אומרים לי שהשם הזה,
לא
יודע איך להגיד איזה קיצור, שכל המלכי פגרס, אולי היו קוראים המלך הזה, כמו פרעה של מצרים, שכל המלכים היו פרעות. זה היה מחלוקת, כאילו, כמה שנים בין המלכה שהיה מדבר, אז האם הוא מלך הרבה זמן,
אבל כל מיני קרו לך. כן, כן, בהחלט. זה יכול להיות. אם יש לנו שם בעיה קשה מאוד בעניין, אבל בכל אופן זה כורש, והוא היה מלך כשר, וזה העניין שעליו אנחנו מדברים. עכשיו, מה אנחנו מסבירים פה? מה אנחנו מסגירים פה על העובדה הזאת, שתראו מה שהוא אומר פה. כה אמר, אני בפסוק ב', כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ. זה מפיק את השיעור מחדש, דייתו של צדיק לעיר עושה רושם.
גם גשם וגם רושם.
אני אומר בחצי שנייה, אנחנו עסקנו בשיעורים האחרונים בהקדמות, היום אנחנו נפגשים עם פרק א', בספר עזרא, פרק א', יש לו שלושה נושאים, הכרזת כורש עליית בני הגולה והחזרת כלי בית השם, והסברנו כמה פרטים שנוגעים לפסוק א', והסברנו את המשמעות של השם כורש, שהגמרא דורשת עליו במסכת ראש השנה, שהוא היה מלך כשר. זה לא סתם שקוראים לו כורש, הוא היה מלך פרסי, אבל היה מלך כשר. יותם, יש לו פה כמה נוספות ביחס לבדץ, אם אנחנו נמשיך הלאה. אז מה הוא אומר? כל אמר, אני לא רוצה להגיד לך מה רב עמיטל אמר לי על ראשי תיבות בדץ. אתה יודע? הרב עמיטל אמר לי פעם, ראשי תיבות בדץ זה השפכים בקרבם דן צדיקים. לא, היה איזה משהו עם קשרות, והיה איזה בלגן, אז הוא כל כך כעס על זה, אז היינו שכנים בגבעת מרדכי, לפני שגרנו ברובע, אז ככה הייתי מתפלל איתו בבוקר. אז בקיצור כך, כל אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוקי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מה המשמעות? השם אלוקי השמיים זה נשמע שבח גדול מאוד. זאת אומרת, המלך הפרסי הזה מקיד בכוח המיוחד שיש לקדוש ברוך הוא, והשם אלוקי השמיים, זאת אומרת, ודאי שבעה מלוקים על הארץ, אבל הוא מחבר, הוא כל ממלכות הארץ ושמיים, הוא מחבר את כל העניינים ביחד, והוא פקד עליי. מה זאת אומרת והוא פקד עליי? תפתחו לרגע בספר ישעיהו פרק מ"ה. כשאנחנו מדברים, ישעיהו זה אחד הספרים שהכי קשה ללמוד אותם וללמד אותם. למה? כי ישעיהו מתנבא על דברים, למשל בדוגמה הזאת, ישעיהו זה בערך 150-200 שנה לפני הסיפור הזה, והוא מתנבא על כורש. אז כשאתה לומד ספר ישעיהו, אתה לא יודע אם אתה נמצא עם ישעיהו שהיה לפני ירמיהו, או שאתה נמצא באיזה עתיד שאנחנו לא יודעים מתי ואיך. אז אם אנחנו מתבוננים לרגע בספר ישעיהו פרק מ"ה, ישעיהו מ"ה זה עוד לפני כל נבואות הנחמה שאנחנו מכירים אותן משבתות הקיץ, כתוב כך בפרק מ"ה, תראו את הכותרת: כה אמר השם מישיחו לכורש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתגלה לישעיהו כ-150 שנה לפני שהמלך הפרסי הזה בכלל נולד, והוא אומר לו את השם שלו. מה?
מישיחו לכורש? משיח.
כורש. שואל אותנו אליהו, מה בדיוק קורה פה? משתום החבדניקים לא יסכימו לזה, אני אומר. אז איך אנחנו צריכים להבין את הנקודה הזאת? אשר החזקתי בימינו, ובייחוד אני רוצה שתדלגו לפסוק י"ג בפרק הזה, אנוכי העליתיהו בצדק בכל דרכיו הישר, הוא יבנה עירי וגלותי ישלח, לא במחיר ולא בשוחד, אמר השם צבאות. הקדוש ברוך הוא נתן לו תפקיד, הוא צריך לדאוג שכל עם ישראל יחזור לארץ, זה מה שכתוב, וגלותי ישלח, הוא ישלח את הגלות ויחזיר אותם לארץ, הוא יבנה עירי, הוא יבנה את כל ירושלים, ודאי שהוא יבנה את בית המקדש, וזה נאמר בנבואה לישעיהו הרבה הרבה שנים לפני כל הסיפור של שיבת ציון. והנה כאן אנחנו סוגרים את המעגל שבא המלך הזה בעצמו, והוא אומר כל ממלכות הארץ, וראינו במלבי וכולי, האם זה היה גילוי נבואי, האם זה היה חלום, מה זה בדיוק היה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה, וזה באמת דבר מוזר, מתאר לעצמנו שיבוא עכשיו נשיא איראן, או יבוא מישהו ויגיד, אני קיבלתי נבואה מהקדוש ברוך הוא, אני צריך לבנות בית המקדש. הרי עם ישראל נמצא בגלות, יצאו לגלות בבל. אנחנו מצפים שתהיה התעוררות לאומית. לדוגמה, איך התחילה, זה לא לחינם שאנחנו קוראים לתקופה הזאת שיבת ציון, איך התחילה שיבת ציון של ימינו? היא התחילה באיזושהי התעוררות, התעוררות הדלטטה, הבילויים, כל האמרו, יש לנו איזה קשר לארץ ישראל, וזה כמובן כל הרעיון שהרב כותב עליו בהקדמה לשבת הארץ, על הקשר הבלתי מובן, מתי זה התעורר בעוצמה אדירה. ובמלחמת ששת הימים, צנחנים בני 19 כבשו את הכותל, התחילו לבכות. אז כולם שאלו, מה הם בוכים? מה, הם בחיים שלהם היו בכותל? מה הכותל אומר להם? מה לאיפה יהודי בן 70? הוא היה בכותל לפני מלחמת השחרור. 19 שנה לא יכל להיות בכותל, הוא בא לכותל, הוא בוכה, הוא מתרגש. אבל אדם שנולד במדינת ישראל אחרי מלחמת השחרור, והוא לא ידע משום מה, אלא דיברו פה על איזה אנטנות תת-מודעיות שפתאום פורצות, שפתאום יוצאות על הקשר המיוחד בין עם ישראל לארץ ישראל. אני אומר שוב, זה כל ההקדמה של הרב קוק לשבת הארץ, ואחרי זה זה יסוד גדול בכל המשנה שלו ובכל הספרים שלו. משם זה גם מופיע בהרבה ראשונים אחרים. הברבנה בפירוש שלו לפרקי אבות ועוד מדברים על הרעיון ועל העניין הזה. אז בקיצור, הציווי הוא לבנות את בית המקדש, הוא פקד עליי לבנות את בית בירושלים אשר ביהודה, וכמובן שאסור לבנות את המקדש במקומות אחרים. עכשיו, מהי הקריאה? מי בחר מכל עמו? הוא עושה פה את המינימום. אם אנחנו משווים את מה שכתוב בישעיהו למה שכתוב פה, מה כתוב כאן? מי בחר מכל עמו יהי אלוקיו עמו, ויעל בירושלים אשר ביהודה, ויבן את בית השם אלוקי ישראל, הוא האלוקים אשר בירושלים. אומר קורש, תשמעו, אני נותן לכם עכשיו פספורטים, כולם יכולים לבוא, מי בחר מכל עמו יהי אלוקיו עמו, אז יהיה לו סייעת המשמעיה, והוא יבוא ליהודה, יבוא לירושלים, יבנה את בית המקדש, והכל יהיה נעים ונחמד. ומה יקרה עם אלה שלא יעלו? זה פסוק ד', וכל אנשם מכל המקומות אשר הוא גר שם, ינסרו אנשי מקומו בכסף, מה זה מזכיר לכם? כסף, זהב, רכוש, ובבהמה, עם הנדבה לבית אלוקים אשר בירושלים. אולי צריך יציאה מצרים. כאילו, והם יצאו את מצרים, לוקחים כל מיני דברים, שמלות, בגדים וכו' וכו'. אז יש לנו שתי קטגוריות. אלה שעולים, אלה שבאים, אלה שמגיעים, יהיה אלוקיו עמו ויבנה את הבית, וכל מי שנשאר יעשו לו איזשהו כבוד. רבותיי, כאן נגמרת הצהרת קורש. זאת הצהרת קורש. שלושה פסוקים עלינו שלמדנו, זאת הצהרת קורש. מה הבעיה? והיא מובנת, אין לנו פה איזה בעיות בהבנה וכו'. הבעיה היא שההצהרה הזאת מופיעה בעוד שני מקומות בתנ"ך, בצורה אחרת לגמרי. מקום אחד שהוא קרוב אלינו, זה בפרק ו' בספר עזרא, לא, אין לנו כרגע זמן, תכף אנחנו נראה את הטבלה בדף שלפנינו, עשינו פה את ההשוואה הנצרכת, שם היא כולה כתובה בארמית. ובלי החגיגיות שיש בהצהרה פה, כי פה בכל אופן פסוק הפתיחה, כל פעם בכל בארץ נתן לי השם אלוקים, הוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים, זה נשמע חגיגה גדולה מאוד. אז יש לנו את זה בעזרה, פרק ו', וגם שם, פסוקים ג' עד ה', ויש לנו את זה פעם נוספת, בדברי הימים ב', פרק ל"ו, פסוק כ' ג'. תסתכלו לרגע בדברי הימים, עזרה מופיע כאן שלפנינו, אבל תסתכלו לרגע בדברי הימים, דברי הימים ב', פרק ל"ו, פסוק כ' ג'. ב' למד ו' חף ג' הפסוק שמסיים בדברי הימים, בקיצור, כל הקורש מלך פרס, כל המלכות הארץ נתן לי השם אלוקי השמיים, והוא פקד עליי לבנות בית בירושלים אשר ביהודה, ובכן מכל עמו השם אלוקיו עמו ויעל. זאת אומרת, השם אלוקיו עמו זה תוספת שיש לנו בדברי הימים מעבר למה שיש לנו פה. עכשיו, איך אנחנו מסבירים לעצמנו שבשלושה מקומות המקרא מדבר על הצהרת קורש וכל פעם בצורה אחרת? לצורך העניין הזה אנחנו צריכים להכיר טיפה את הצורה, את צורת ההתנהלות של השלטון הפרסי, וזה אני חושב תשובה מאוד מאוד פשוטה, מאוד פשוטה לעניין הזה. אז קודם כל, אם אנחנו נסתכל את הצהרת קורש, היא כוללת בתוכה שיבה לציון. שיבה לציון, חוזרים הביתה. הדבר השני זה בניית בית המקדש, והדבר השלישי זה רכוש. זאת אומרת, אלה שלא נשארים יקבלו כסף וכו' וכו'. אז אני אומר שוב, שיבה לציון, בנייה בית המקדש והתייחסות לרכוש, שזה קצת מזכיר לי את יציאת מצרים, וינצלו את מצרים, יוצאים ובאים וכו'. עכשיו, כפי שאמרנו, יש פה שתי מקבילות, וההסבר שאני מכיר לעניין הזה כדי להעלם. מה שמופיע כאן לפנינו בפרק א' זה הצהרה לעם היהודי, זה הצהרה חגיגית, יש לה כותרת, היא כולה בעברית, כי היא מיועדת לעם היהודי שאמור לשמוע אותה בכל מקומות גלותו, ובעקבות זה לבוא לארץ. מה שמופיע בעזרא בפרק ו', תראו את ההשוואה בדף המקורות שלפנינו במקור מספר 2, אז אתם רואים, למשל אצלנו הפתיחה, כה אמר כורש מלך פרס, שם כתוב בארמית, כורש מלכה שם טעם, זאת אומרת נימק. הקריאה הגדולה, כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוקים, מי בכם, זה בכלל לא כתוב. אבל הרשות לבניית בית המקדש היא כתובה. רשות להקריב קורבנות, לא מופיע פה, מופיע שם. המידות של הבית, לא מופיעות פה ומופיעות שם. בקיצור, ההסדור הוא פשוט מאוד. כאן יש קריאה לעם היהודי. שם יש מסמך שנועד לתיוך בגנזך המדינה, בגנזך המדינה הפרסית. כי כל השדה שהוא ימון מחר בבוקר, יבואו היהודים, ישתלטו פה על שטח, ישלחו פה בגץ ובצלם וכל מיני דברים. תגידו, רגע, מי נתן אנחנו פשוט פה לבנות? אז יש כאן שני מסמכים שונים לגמרי. מה שאנחנו לומדים בעזרא בפרק א' זו הצהרת כורש שנועדה לרומם את הרוח הגדולה של עם ישראל. מה שמופיע בעזרא פרק ו' בסייעתא דשמיא מגיע לשם, שם זה מסמך שאמור להיות מתויק בגנזך המלך. ולכן כתוב שהרשות הזאת כוללת הקרבת קורבנות. עם ישראל עוד לא עומד בזה, עוד אין לנו בית מקדש, מה נדבר על קורבנות? וממילא כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוקים, מה זה נוגע לגנזך הפרסי? זה לא מעניין אותם, שם צריכים להיות כתובים המידות, מה מותר לעשות, מה רישיון הפעלת עסק. זה מה שמעניין אותם, רישיון הפעלת עסק, מותר להם להקריב קורבנות, כי פתאום יבואו אחר מג'בל מוכר ויגידו שהריח מפריע להם להירדם בלילה. אני לא יודע בדיוק מה, צריך לראות שזה חלק מהרשות שניתנה. אז ממילא בזה אני מנסה להסביר את כל ההבדלים, לא אני מנסה, אבל עכשיו, תסתכלו למטה, זה בלשון הפרסית, הצרה נקראת דחונה. כך זה נקרא, אנחנו נגיע למילה הזאת, ולכן כתבתי פה נוסח הדחרונה ונוסח ההצהרה, זה בעברית, זה בארמית, זה מיועד למשהו ציבורי, וזה מיועד הלוך למעשה, מה בדיוק עושים, ולכן יש את המידות של הבית, איך בונים אותו, מה מותר, מה אסור, איך פועלים וכו' וכו' וכו'. עכשיו, יש פה דבר מעניין, שסתם אני מציע אותו לפניכם, לא יודע כמה הוא מוכר, במקום מספר 3. יש ספר קדמוניות היהודים, שכתב אותו יוסף בן מתתיהו, והוא מוכר לנו בעיקר מלחמות היהודים, שזה הספר המוכר והידוע שלו.
במקום מספיק אמין?
זהו, לכן אני מסייג את הדברים שלי. אני אומר שהוא כתב תיאור של התנ"ך, הוא כתב תיאור של התנ"ך במבט של היסטוריון, אבל זה לא היסטוריון של היום, זה בכל אופן, גם על מלחמות היהודים שיש הרבה ויכוחים עם זה, מקור עמי, מה בדיוק היה המעמד האישי שלו, אם הוא היה כך, אם הוא היה בגליל, אם הוא היה בזה, איך הוא ידע, מה הוא ידע וכו'. והספר הזה מצוי גם פה בספרייה, הוא ספר שמעניין להתבונן בו בכל מיני פרשיות היסטוריות. מדי פעם אני מגלה שם דברים שלא כתובים בתנ"ך ולא כתובים במדרשי חז"ל, אז אני לא יודע איך להתייחס אליהם, מה המשמעות שלהם. אבל כאן מופיע, זאת אומרת, תסתכלו בשורה 5, את הדברים האלה ידע כורש מתוך קריאה בספר הנבואה שהניח אחריו ישעיהו 210 שנה קודם. כי הנביא הזה הוא שאמר שכל דיבר אליו אלוקים בסתר, רצה לו מלפני שישלח כורש את עמי לארצו ויבנה את בית מקדשי לאחר שאסימנו מלך על גויים רבים וגדולים. דברים אלה ניבא ישעיהו 140 שנה לפני חורבן בית המקדש, והנה מי שקרא אותם כורש השתאה לגבורת אלוקים, תקפתו התעוררות ותשוקה עזה לקיים מה שכתוב, וקרא ליקירי היהודים שבבל ואמר להם שהוא נותן להם רשות ללכת אל ארץ אבותיהם ולהקים את ירושלים העיר ואת בית מקדש אלוקים. אני חושב שפותרנו פה בעיה שלא כל כך התעסקנו בה, אבל היא בעיה אמיתית. מה, הקדוש ברוך הוא התגלה בנבואה למלך הפרסי? אבל לפי מה שהוא מסדר לנו פה את הדברים, הייתה נבואה של ישעיהו שהייתה מונחת. הקדוש ברוך הוא התגלה לישעיהו, זה ברור. וממילא מה שהוא כותב, כי אחרת, מה הוא אומר? היה אליי, איך הוא התחיל את כל העניין כולו? הוא אמר, השתמש במילה, העיר השם את רוח קודש. וראינו את המאגים שמסביר דבר אחד, את רשי שמסביר דבר אחר. מה זה העיר הזה? לא כתוב, התנבא אליו, דיבר אליו, גילה לו. המקרא משתמש, זה נקרא, זה דברי אלוקים חיים, זה לא איזה סברות שלנו בעניין. אז מה משמעות המילה העיר? אז הוא מסביר, מה זה העיר? הוא מצא את המגילה של ישעיהו, ובמגילה של ישעיהו שהיה נביא, וכולם ידעו שדבריו אמת, ודבריו עתידים להתקיים וכו', הוא מספר לו שם שיהיה מלך, מלך פרסי, שכך וכך הוא יעשה, וכך וכך הוא יפעל. זה עורר את זה את הרצון לכל הפעולה ולכל המעשה ולכל העניין המיוחד שהוא עשה. אז זה בהחלט מוסיף לנו, מה שמישהו שאל פה קודם אם זה מקור אמין, אז בהחלט יש כאן את העניין הזה. אז זה החלק הראשון של הפרק, אמרנו שיש לו שלושה חלקים, הצהרת כורש, דבר אחד. הנקודה השנייה, מה עם התוצאות של העניין הזה? האם זה הצליח? האם, אני אומר, אנחנו נמצאים בחודש כסלו. אתם יודעים מה קרה בכ"ט בנובמבר 1947? היה מה?
הכרזת
המדינה הייתה בכ"ט בנובמבר. אנחנו ישיבה ציונית, אנחנו עוסקים בזה. יפה, הצהרה של
אומרים.
מה היה התאריך העברי בי"ז בכ"ט בנובמבר? כבר קלקלתי את הכל. י"ז בכסלו. זה, ולא, זה נורא מוזר, אנחנו אומרים זה כ"ט בנובמבר. זה היה כ"ט, זה כאילו חודש עברי. ולא קוראים לזה ה-29 בנובמבר. קוראים לזה כ"ט בנובמבר, זה משהו מוזר. אבל ככה זה נקרא. והייתה החלטה שמקימים מקימים את הבית הלאומי לעם היהודי וכו' וכו' וכו'. וזה קרה בכ"ט בנובמבר. עכשיו זה קרה בי"ז בתמוז. אבל אם אנחנו שואלים את עצמנו, האם בעקבות הדבר הזה, נכון שזה כבר היה אחרי השואה והיה פה שלטון בריטי וכו', האם כל היהודים עזרו לארץ ישראל? אז מה קרה בעקבות הצהרת כורש? כורש בא ואומר, בכיתם שאתם צריכים לצאת לגלות לפני 70 שנה. בכיתם. נחרב בית המקדש, התקוטטתם עם ירמיהו, היו נביאי שקר, פלגן שלם, חבר'ה, קדימה, תחזרו הביתה. רגע, עברו 70 שנה, השקעתי פה בנדלן, יש לי פה מפעל מצליח, יש לי פה, אני מגדל איזה פירות טרופים, מה אני אעשה איתם עכשיו? קצר יהודי, כמו שאני לא מזלזל בזה. לדעתי, אני חושב שזה אחד הדברים הקשים ביותר לעלות לארץ. זאת אומרת, לשנות מציאות, לעלות לארץ ולעבור ממקום למקום, איך תגיד עכשיו למשפחה שבמקום לגור במושפינה, היא צריכה לגור בחיפה. מה עכשיו, נהרוס כל הבית, מה נעשה עם זה, מה פה? אני אומר, אפילו הקשיים הטכניים האלה. אני חושב על הסבים והסבתות שעזבו את אירופה לפני כל השריפה הגדולה. סבא של אשתי, יהודי, שיום למחרת החתונה שלו, בתוך שבע ברכות, עזב את הכל, כשהנאצים עלו לשלטון באותם חודשים, עזב את הכל, השבת שהתחתן בגרמניה, שבת שבע ברכות הייתה נו, עדנו אישול בפראג, וזהו, ועלו לארץ ישראל, אנשים בלי, לא מתנות של חתונה, לא הצ'קים, לא, שום דבר, כלום, אנשים ממש, זהו שהתחתן, ובתוך השבע ברכות שלהם. ובזכות זה הם ניצלו ובנו משפחה וכו', כי מיד אחרי זה כבר אי אפשר לצאת מגרמניה. אז אני אומר, גם כשכורש בא ואומר ליהודים אחרי שבעים שנה תחזרו לארץ ישראל, זה לא פתאום נהיה דוחק בתחנה המרכזית או חוזרים עכשיו ממיירון בל"ג בעומר בבוקר ודוקפים מי יעלה ראשון לאוטובוס. לא על זה מדובר בכלל. מה קורה פה? קורה פה משהו אחר. אז אנחנו עכשיו עוסקים בעניין הזה. לא מחפשים עצרות עם. לא מוציאים עלונים לעודד עלייה. תראו מה קורה. ויקומו ראשי האבות ליהודה ובנימין, והכהנים והלויים לכל עיר האלוקים את רוחו, לעלות ולבנות את בית השם אשר בירושלים. אומרים הפרשנים, למה דווקא יהודה ובנימין? נו, תגידו סברה טובה.
עומד המקדש בשביל השם. ירושלים,
זה מי
שנשאר. טוב, בדיוק, ירושלים זה הבית שלה. טוב, מציעים, נחזור לירושלים. אז האנשים שתלך לירושלים, זה מה שמעניין אותם. וגם הכהנים, כמו שאליהו אמר, פה הם אלה שנשארו. בקיצור, אז הם אלה שמתחילים לעלות, אנחנו נראה דברים מאוד מעניינים. היה מחסור גדול בלוויים, ומנסים לתאר אותם, כאילו, בהמשך העניין, יש לנו רשימות שמיות של משפחות, כבר בשבוע הבא, עזרה בשם פרק ב', כבר עוסק באיזה משפחות היינו, מי לא היה, מה היה, איך היה, וכו' וכו'. אבל בכל אופן, אין כאן תנועת התעוררות לאומית גדולה, אין הצעות, יש דבר אחד, ויקום. רוב העולים מיהודה ובנימין, אמרנו כי זאת החלטה, הכהנים והלוויים בזמנו הצטרפו למלכות יהודה, אז ממילא הם שמרו על הייחוס שלהם, הם נשארו גוף מעוגן, הם עולים גם כן, לכל העיר אלוקים. זאת אומרת, שימו לב שמשתמשים באותה מילה שדיברנו עליה קודם על כורש. העיר אשר את רוח כורש, ופה העיר גם כן. זאת אומרת, מי שהייתה לו איזה מהרה, איזה גילוי, איזה עניין, הוא זה שמחליט להעלות, הוא זה שמחליט שיש פה איזה משהו מיוחד, וזה שווה לו, וזה מתאים לו, וכו' וכו'. עכשיו, בוא נחשוב, מי האוכלוסייה שחוזרת? חלק מן האנשים, הזקנים שבהם, עברו 70 שנה. זאת אומרת, אז אנשים בני 75, 78, הם זכרו עוד את בית ראשון. הם ידעו על מה מדובר, הם הכירו את ירושלים, הם הכירו את העיר, הם הכירו את כל הדברים הללו. ממש אותה חוויה שהייתה לזקנים שחזרו לכותל. הרב גורן היה אחד מהאנשים שבתור תלמיד ישיבה בחברון וכו', הוא הכיר את העיר העתיקה, הוא הכיר את הכותל, דבר שהרבה אנשים כבר לא ידעו איך מגיעים לכותל. איפה נמצא בכלל הדבר הזה? אז ולעומת זה, היה חלק שנולדו בגולה, שמבחינתם זה לעבור למדינה חדשה, הם לא יודעים מה זה ירושלים, הם לא יודעים שפעם היה בית מקדש, הם יודעים בהיסטוריה, אבל הם לא מכירים את הדבר הזה במציאות, וכמובן שזאת, מה שמתואר פה, זו העלייה הראשונה, העלייה הגדולה של ספר עזרא, אותה בזמן השם נגרד בשבוע הבא, היא מתוארת בפרק ב'. פה מדובר על משהו ראשוני, איזה זרזיף כזה שמתחיל לנוע, ומה ההמשך? וכל סביב, אני קורא שוב בפסוק ה', ויקומו ראשי האבות ביהודה ובנימין והכהנים והלוויים בכל עיר האלוקים את רוחו לעלות לבנות את בית השם אשר בירושלים, וכל סביבותיהם חיזקו בידיהם, זאת אומרת באמת נתנו להם רכוש בכלי חזק, בזהב, ברכוש ובבהמה ובמגדנות, לבד על כל התנדב. זאת אומרת, חוץ ממה שהם נתנו לבדק הבית, נתנו לבניין בית המקדש, נתנו להם כל מיני מתנות וכל מיני דברים, כדי שבאמת הדבר הזה יוכל להצליח. אמרנו שהנושא השלישי של הפרק זה החזרת כלי המקדש. אמרנו שמדובר על הכרזת או הצהרת כורש, דיברנו עליה עם ההשוואות במקומות אחרים, דיברנו על העלייה של בני הגולה כפי שראינו את העניין הזה פה, והנושא השלישי הוא החזרת כלי השם במקומה. והמלך כורש, וזו שאלה מעניינת שחזל מטפלים בה, בתנא דבי אליהו, תראו לרגע במקום מספר 4 למטה, מה האינטרס של כורש? מה מניע אותו? מלך גוי, מלך פרסי, מה הוא צריך להחזיר כלים של בית המקדש? שיקור אותם בשוק השחור ויהיה לו עוד כסף. הקדוש ברוך הוא אמר, בסדר, נשלח את היהודים לארץ ישראל שיסתדרו. אז כתוב פה דבר מאוד מעניין. ולא גלגל הקדוש ברוך הוא והביא פרס ומדי לעולם, אלא בשכרו של כורש, שהיה בוחר ומתענח בשעה שהחריבו ארכם את בית המקדש. וזה מתאים בצורה נפלאה למדרש חז"ל בשמות רבה, אני לא זוכר באיזו פרשה. אם הגויים היו יודעים מה בית המקדש נותן להם, היו מעמידים חיילים מסביבו כדי שישמרו עליו. לא זוכר אתה שם, לא כתוב שם חיילים?
יסות.
איך?
יסות.
לא, לא יסות, כתוב שם מילה יותר חריגית, יותר יפה. לא חושב שיסות. לא זוכר את המדרש, אני לא זוכר את המילה שמשתמשים בה. אז תראו מה כתוב למטה בהערה. ומה שכתוב לו, הגיע הקדוש ברוך הוא פרס ומדי, פירוש, מדמצינו בספר עזרא ונחמיה, שכורש מלך פרס ומדי ציווה לבנות את בית המקדש מממונו ומרכושו, כמפורש שם באריכות, וממילא מוכח שבוודאי היה בוכה ליבו, בוכה בליבו ומתענח על שהחריבו האקום את בית המקדש.
בוכה את בית המקדש.
מה?
בוכה את בית המקדש.
מאיפה הוא מגיע? השאלה כמה שנים הוא היה מדע? ואז מדע, אין ספרי היסטוריה. אין ספרי היסטוריה, אני
חושב. 70 שנה אחרי.
לא, אבל הם הבחירו, הם ידעו שהיה משהו. הם הבינו גם שהיהודים לא נמצאים במקום שלהם. יש פה אוסף של דברים שהיסטוריה התגלגל בעולם, והיה בעולם וכו'. אז מה אנחנו מחזירים? עכשיו שימו לב שהרשימה כוללת שלושה סימן. עכשיו, מה אתם מצפים שיחזור? אם מחזירים את הכלים, מה אתה מצפה שיחזור? מנורה, ארון, כאילו הדברים הרציניים, זה מה שאתה מבקש שיחזור. עכשיו תראו מה מתואר פה, שוד ושבר, והמלך כורש הוציא את כלי בית השם אשר הוציא נבוכדנצר מירושלים, ויתנן בבית אלוקיו, זה שם של חול, ויציין כורש מלך פרס על יד מטרדת הגזבר, מטרדת הזה, והסתרר ששבצר המסיר יהודה. זאת אומרת, יש מפקד לעלייה הזאת, המפקד הזה זה ששבצר הנשיא ליהודה, רש"י אומר שזה דניאל, אבן עזרא אומר שזה זרובבל. בכל אופן, אנשים מרכזיים שהם לוקחים איתם את כל החבות, החבות הקדישה הזאת ועולים מירושלים, הם, ועכשיו מה קורה? ואלה מספרם, הגרטלי זהב, אתם יודעים מה זה הגרטלי זהב? היום שמים בבית פרחים בתוך הגרטל. אז בשביתה זה יותר מסובב, צריך לקנות פרחים במקומות מסוימים וכו'. אז מה הם עושים? ואלה מספרם הגרטלי זהב 30, הגרטלי כסף א', מחלפים 29. אז מחלפים זה סכיני שחיטה. הגרטלים זה כלים לקבלת אדם שעשויים מכסף ומזהב, כפורי זהב 30, גם כל מיני צרחות, צנצנות, כלים שמקבלים בהם את הדם, 30 כפורי כסף משלים 410 כלים אחרים א'. כל כלים לזהב ולכסף, 5,400, הכל רק ששבצר עם מעלות הגולן מבבל ירושלים. זאת אומרת, סך הכל מדובר בכלי סדקית, מדובר בכלים מאוד מאוד, זה כלים שעלו לבית המקדש, זה התרגשות אדירה, זה כמו שהיום החפירות בעיר דוד, מוצאים לך מטבע שהיה מימי בית ראשון, אתה אומר לעצמך, פחד פחדים, אני עכשיו נוגע במשהו שנגעו בו לפני 2500 שנה, מי יודע מי נגע בו, הכהן נגע בו, מישהו נגע בו, איזה התרגשות היסטורית הייתי אומר. אז כאן כל הכלים הללו, הם לא נמצאים, והכלים העיקריים שאנחנו מכירים אותם לא קיימים פה. יכול להיות שחלק מן הכלים הותח ונבזז. זאת אומרת, הייתה מנורה, היה יש איזה מסורת שהמנורה הגיעה למשה של המשה ארטיטוס ברומא וכו' וכו'. אולי לא מצאו אותם, אולי גנזו אותם. הרב דני מספר תמיד שאחרי מלחמת ששת הימים הרב אונטרמן אמר, כתוב הרי שהארון נגנז, הרמב״ם מבין ששלמה המלך בונה את בית המקדש, הוא ידע שעתיד המקדש לחרב והוא הכין מקום של גניזה, הוא אמר יאללה צריך להתחיל לחפש את הארון, הארון גנוז, מסתום נמצא אותו. יש לזה הרבה מאוד דעות מה בדיוק היה, אבל בהחלט אין לנו זמן כרגע, אבל אם נתבונן במלכים, וכשאני מדבר על מלכים בהקשר הזה, זה סוף מלכים ב' שמקביל לירמיהו על החורבן, יש שם תיאור על כל מיני כלים מה עשו איתם. כולנו מכירים את מה שיש, את התמונה הזאת של הרומאים לוקחים את המנורה, ומזה רוצים ללמוד האם צורת המנורה, האם היו לה רגליים. יש בזה כמה, בייחוד בחודש הזה, בחודש של חנוכה, יש פה בהחלט דברים מעניינים בפני עצמם. המסר שעולה מן הפרק, ובזה נסכם, אמרנו, עסקנו בהקדמות, התמקמנו היסטורית, עם כל הבעייתיות שיש, ואני אומר, יש בעייתיות, אבל התמקמנו היסטורית, אנחנו עוסקים במאה השנים האחרונות של התנ"ך, זה עיסוקנו בחורף הזה, מאה השנים האחרונות של התנ"ך. אז עסקנו במבואות למיניהם, השתדלנו לעשות סדר בתקופה שהיא לגמרי לגמרי לא פשוטה בעשיית סדר, ואמרנו שמתחילים, אי אפשר לעסוק כל הזמן בהקדמות. היום ראינו את פרק א', כפי שפתחנו, עוסק בשלושה נושאים. הנושא האחד זה הצהרת כורש, שאמרנו שיש לה שתי מקבילות. אחת בספר עזרא, שכנראה נועדה לתיוק בגנזך המדינה, ההצהרה הזאת שמופיעה פה היא לטובת היהודים, ובדבר ימים זה חזרה, כפי שיש את כל ענייני, כפי שיש את כל, את כל הדברים בספר דברי הימים. זה החלק הראשון, השתדלנו להתבונן מה מופיע בהצהרה, איזה פרטים יש בהצהרת כורש, מה זה כולל, מה זה לא כולל. הנקודה השנייה, מה היו התוצאות של הצהרת כורש, האם באמת התחילה פתאום איזו תנועת התעוררות לאומית אדירה? ראינו שלא, לא התחילה. ובהחלט יש על זה בחז"ל ביקורת, אם עשיתם עצמכם כחומה בימי עזרא ועליתם, אז הכל היה, תראו, תעפו לרגע את הדף, כדי שתדעו שיש גם מקור אחד בצד השני, קמתי אני לפתוח לדודי, קמתי אני ולא מות העולם, תהיה רבי יעקב ברבון הקמי למצחק, כתיב היקום ראשי אבות יהודה ובנימין לכהנים והלוויים, ליהודה אשר מלך, ובנימין שבית המקדש בחלקו, לכהנים מפני העבודה ולוויים מפני הדוכן, לפתוח לדודי בתשובה. זאת אומרת, מי שהיה לו עניין עליו, מי שלא היה לו עניין עם כל האפשרות לא עלו, החלק השלישי היה הכלים. מה בא ופה נזכור בולטת מאוד העובדה שכל מה שחזר זה לא דברים שאנחנו מכירים. זה הכל כלים קטנים, כלי סיפקי כאלה שהיו שם, כל הדברים הגדולים הם הלכו ונעלמו, וכמובן שהבעיה הכי גדולה שהיא מחייבת אותנו, איך יכול להיות שגם כשיש תנאים מתאימים, לא כולם מנצלים אותם. וזו תופעה שחוזרת על עצמה מאוד מאוד בהיסטוריה. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.